אנחנו נמצאים בסוגיה של, קראנו לזה השם הכולל, גאווה ותדמית עצמית, אבל הכל בנוי על הטקסט של הרב בעין היה, שבת חלק ב', על הסוגיה יען כי גבו בנו ציון. הגמרא, אני מזכיר, וכדי שניכנס לעניינים, הגמרא במסכת שבת מסבירה את דברי הפסוקים בספר ישעיהו פרק ג', ששם הנביא ישעיהו מתאר מה הסיבות שהביאו לחורבן, מדוע עם ישראל הידרדר עד למצב של גלות וחורבן בית ראשון. והסיבה שהנביא מתאר, הוא מתאר יען כי גבו בנות ציון ותלכנה נטויות גאון, ויש שם שורה של ביטויים שמדברים על שפת הגוף שהייתה נהוגה אצל בנות ציון בזמן החורבן. והגמרא והרב בעקבותיה לוקחים את הדברים האלה ומסבירים שיש כאן תיאור, כמו כל דבר שמביא לחורבן, לא מדובר כאן באיזה מידה בעייתית נקודתית של גאווה ומידות קצת לא טובות, זה דבר שלא גורם לפירוק כללי של החברה, סליחה, אלא יש כאן תיאור של מציאות נפשית שורשית שהייתה בתרבות באותה תקופה, והיא מופיעה היום בצורה אחרת, אבל העקרונות הם אותם עקרונות, ובמילא, כאשר אנחנו לומדים את דברי הנבואה, כמו כל נבואה שנצרכה לדורות ולכן היא נכתבה, אנחנו לומדים על המציאות הנפשית שאנחנו מתמודדים איתה בכל רגע. אז הגמרא, הפסקה הראשונה שראינו בעין היה, זה שהגמרא הסבירה מה זה בנות ציון שהולכות בקומה סקופה. הסברנו שהגאווה שבאה לידי ביטוי בקומה סקופה בשפת הגוף הזו, שמבטאת גאווה ושחצנות, זה לא הייתה סתם גאווה מידותית, אלא היה פה איזושהי תפיסת עולם שלמה, שיטתית, אידיאולוגית, שאדם לא צריך לרסן שום כוח מהכוחות שלו, אלא אדם נמצא עם הנטיות הספונטניות שלו, מה שהיום מכנים הטבעיות, בטעות, זה לא הטבע האמיתי, אבל זה נותן את התחושה הראשונית, הנה זה הטבע, ומילא אדם לא צריך להתחשב באף אחד אחר, לא ללמוד מאף אחד אחר, כן, ההליכה בקומה סקופה היא ביטוי לכך שכל איבר באיברי הגוף לא מצמצם את עצמו. לא הולכים בקומה קצת שפופה שבא לידי ביטוי שאדם נכנע, אדם מצוי באיזושהי עמדה של ענווה כלפי גודל, גודל אלוהי שנמצא בעולם והוא צריך לעכל אותו, אלא אדם מרגיש בתחושה מאוד מאוד קיומית שהתחושות הרגיעות שלו והנטיות הראשוניות שלו זה האמת. הסברנו שיש לזה כמובן שורש בקדושה, זה לא סתם מגיע, כי לכל אדם יש תפקיד בעולם, וכל נטייה שהקדוש ברוך הוא טבע באדם היא אמורה באמת לצאת לידי ביטוי, ומזה מגיע התחושה שכולנו לפעמים מרגישים את האמת הגדולה הזו, שהנה אנחנו מה שאנחנו, אנחנו לא צריכים לרסן את עצמנו, לא צריכים לחשוב, יכולים להתבטא חופשי, להתנהג חופשי, ואדם מקבל אשליה שהנה הוא נוגע בנקודה הקיומית שלו. אבל זה כמובן בלבול, כי נכון שבשורש של קדושה יש מקום לכל נטייה ולכל תחושה, אבל אנחנו לא נמצאים במצב אידיאלי, והעולם הזה הוא עולם מורכב שעובר הרבה השתלשלויות למציאות שלנו, ונכון שגם אם אדם יש לו פה איזה נטייה ותחושה שהוא יבטא אותה בדור מן הדורות בחשבון הנצח של הקדוש ברוך הוא, עכשיו הוא צריך לרסן את עצמו, כמו שאנחנו רואים בעולם הטבע שצריך לרסן כוחות מסוימים ואי אפשר לתת להם להשתולל באופן פראי, ככה גם אדם אמור ללכת ולדעת שהמילים הללו שלך אחרי הלב שלך, כן, כמו שאוהבים היום להגיד, אני עושה מה שאני מרגיש שנכון לי, זה משפטים מאוד מסוכנים. הם אמנם נותנים שוב איזו תחושה של כוח ושל אמיתיות, אבל הם יכולים להביא את האדם לכיוונים מאוד מאוד בעייתיים. אדם אמור, מתוך שכל, מתוך תורה, לברר מה נכון ומה לא נכון, ואז למצוא כמובן את ההתאמה, ודאי, אדם צריך לחפש שהדברים יתאימו לאישיותו ולנטיות שלו. מכל מקום, זה הרעיון שתלכנה בקומה סקופה, זאת אומרת, אדם מגיע למצב כזה שהוא מרגיש תחושה של שלמות, וממילא, וזה קשור לסוגיה שלנו, הוא לא מרגיש צורך להיות מושלם מאת האחרים. כן.
זה
שרבינה,
כן.
זה
כל הדברים שאדם מדבר, כן,
נכון. זה, הביטוי הזה של רבינה, כמו הרבה מאוד ביטויים שנמצאים בתורת הסוד, זה עניינה מה שאמרנו קודם. הם מדברים על השורש של הקדושה. זאת אומרת, בעומק העניין, כל דבר שעולה על ליבו של אדם, זה ניצוץ. זה ניצוץ של הקדוש ברוך הוא שמדבר איתו. אבל זה, עוד פעם, זה הבנה נשמתית. צריך להיזהר לא ליישם אותה עכשיו באופן מעשי.
אני לא גם מסביר
אני, אז לתאר את הלב, לתאר את הלב זה ללמוד הרבה תורה, לבדוק סינון על ידי ההלכה, על ידי המידות, על ידי המוסר, ורק בסוף להגיע. בסדר. אם זה בתוך ההלכה, אני אומר שהמקום של הלב זה טעון בדיקה, אני רק אומר שלא ייתכן לתת במציאות של היום לאדם לזרום בלי בקרה. וזה אף אחד לא יבוא ויגיד. יכול להיות שיש מגדולי ישראל שהדגישו באמת יותר את המקום לספונטניות וכו', אבל גם זה, כמו שאמרת, בתוך גבולות, וגם פה צריך ברור מה היום צריך. בסדר? המציאות התרבותית של היום, צריך לדעת, היא שונה ממציאות תרבותית שהייתה בזמן רב נחמן. אנחנו היום מוקפים בהרבה יותר פיתויים ותחושות ואשליות ודמיונות. ועמד לכם את הביטוי הזה שהגאון מבילנה, שהוא אולי הקונטרה, רב נחמן, שהוא אומר שאם אדם נמצא בהתלבטות של שני דרכים כיום, עוד פעם, שני דרכים שהם, דרכים שהם נכונות ושקולות אחת עם השנייה, עדיף שיבחר בדרך הקשה, בדרך שפחות נוחה לו. כי בדרך כלל התחושה הטבעית והספונטנית זה הצעת היצר, ולא דווקא הטבעיות הפנימית. עכשיו, הרב קוק בכתבים שלו יש צדדים לפה ולפה, הרב קוק הוא גם מדגיש מאוד את האמון באדם ואת ה, כן, האדם הישר, צריך שיאמין בחייו, שרצונותיו הולכים אל הטוב וליושר. יחד עם זה, גם אצל הרב קוק יש הסתייגויות, ואני אומר, גם מה שהרב קוק כתב צריך לזכור, אנחנו נמצאים גם בדור שונה מזמנו של הרב קוק. במציאות של היום, אדם זקוק להרבה מאוד זהירות לפני שהוא מחליט שהוא הולך על, עם מה שעל ליבו. בסדר, צריך הרבה הרבה מאוד בדיקה. וזה הכיוון הכלי, לפחות של הסוגיה הזו, כמו שאומר פה הרב. ההליכה בקומה סקופה היא, שוב, היא ביטוי להקצנה של התחושות עליו. וזה ודאי אף אחד לא אומר שצריך לעשות. בסדר? תשובה, דגישים שונים. אין פה תשובה אחת משמעית. אני חושב שכל אדם כיום יודע שבשביל להגיע להישגים משמעותיים באיזשהו תחום, הוא זקוק להרבה מאוד התגברות ועבודה על התחושות הראשוניות שלו. בכל תחום. בוודאי ובוודאי בתחום התורני והמוסרי. מכל מקום, למה הגמרא מדגישה בנות ציון שהלכו נטויות גרון, למה לא בני ציון? אז הסברנו שבנות ציון זה ביטוי לצד הנשי שקיים במציאות. זאת אומרת, כל אדם מורכב, המציאות התרבותית מורכבת מצד נשי ומצד גברי. הצד הגברי זה הצד שמתחכך עם החיים, וממילא, כאשר אדם נמצא בדמיונות של גאווה, שזה אמרנו שורש כל הרעיון הזה, שהאדם אוהב יותר מדי את עצמו, מתעסק יותר מדי עם עצמו, כל הזמן מדמיין לעצמו דברים שהנה הוא הכי טוב וכו'. אז אדם כזה, ברגע שהוא נתקל עם המציאות, הוא מפעיל את הצדדים הגברי, מה שאמרנו שעניינו של הצד הגברי זה איש דרכו לכבוש ואנישה דרכה לכבוש וכו', אז אדם כזה הוא לא יכול לחיות יותר מדי באשריות, כי המציאות בסופו של דבר מיישרת אותו. הוא נתקל באנשים אחרים, בכוחות אחרים, שמכריחים אותו להעמיד את עצמו על מקומו. אמרנו לכן זה כל כך חשוב, לעיקר לילדים אבל גם אנשים מבוגרים, להגיע לחיכוך עם העולם החיצוני, לא להיות מסוגר עם עצמך במציאות וירטואלית, אלא כמה שיותר אדם צריך להעמיד את עצמו למישוב ולבקרה, גם בתחום הלימודי, גם בתחום התורני, גם בתחום המקצועי, מה שבדרך כלל קורה, אבל גם בתחומים הרוחניים, שיש חשש שוב שאדם עם עצמו, והוא בונה עם עצמו כל מיני תיאוריות, ומתפלסף ומתבודד עם עצמו, עוד פעם, במינון שאינו נצרך, אדם צריך לדעת. צריך, כמו שלומדים עם חברותה, כמו שיש בשיעור, אדם צריך כל הזמן למשב ולבדוק שהוא לא מטפח פה דמיונות שאינם נכונים. אבל בנות ציון, שוב, זה ביטוי לצד הנשי שהוא מטבעו יותר פנימי, יותר עדין. זאת אומרת, כאשר האדם מתכנס בדמיונות שלו בתוך עצמו ולא מגיע לחיכוך עם המציאות, כאן הדבר יכול להגיע לפירוק כללי של האישיות. האדם מטפח לעצמו את האשליות והדמיונות עד שהחברה כולה מתפרקת, כי אף אחד לא מוכן לקבל מאף אחד וכל אחד מסוגר בתוך העולם של עצמו. זה למעשה הפסקה הראשונה. שבוע שעבר ראינו גם פסקה נוספת שהרב מדבר על איך אדם אמור להתייחס כלפי אחרים. שהסברנו, הבינו את הגמרא הזו, שמי שחושש מעין הרע שהוא יוצר אצל אחרים, צריך לשים את האצבע על הנחיר השמאלי, שזה ביטוי של חכמים, שאדם אמור להביט על מומי עצמו. זאת אומרת, אדם צריך כמה שיותר להסתכל על החסרונות שלו לפני שהוא מבקר אחרים. כי ברגע שהוא מסתכל על החסרונות שלו, עכשיו גם היחס שלו והעין שלו כלפי אחרים, זה יהיה בצורה יותר נכונה ויותר אמיתית. עד כאן מה שהיה. עכשיו אנחנו ממשיכים פסקה הבאה. ההידרדרות הזו של הגאווה, התדמית העצמית הזו שאדם מטפח לעצמו והוא חי באשליות, היא לא נעצרת. יש פה מסלול שהוא לאט לאט הולך ומדרדר, ואחרי זה גם נראה בפסקאות הבאות איך משקמים את זה בצורה הדרגתית. אבל הדברים, כמו כל דבר, אין סטטיות, אין עמידה במקום. נכון? ככה דורשים חכמים על הפסוק, הבור ריק אין בו מים. דורשים חכמים, מים אין בו, נחשים ועקרבים יש בו. אין דבר כזה לעמוד במקום. ברגע שהאדם, או ביטוי של הגאון מווילנה, אם אין אדם משתדל לעמוד, לעלות תמיד מעלה-מעלה, על כורחו ירד מטה-מטה. כאשר אדם לא מטפל במחלה הנפשית שלו, שהיא קטנה, זה בהכרח הולך ומתפתח. האדם, כמו שנראה, פיתח לעצמו תדמית עצמית, נכנס לעולם של שקר, שהוא הכי טוב, הוא מושלם, והוא מספר אחד. ועכשיו זה הולך ומעמיק, ועוד יותר משקיע אותו בדמיונות שלו. אז הנה, זה המשך הגמרא. אומרת הגמרא על הפסוק, הפסוק, יען כי גבו בנות ציון, אמרנו שבנות ציון הלכו בקומה סקופה, בשפת גוף שביטאה חוסר רצון להשלמה מאחרים, ותחושה שהאדם מרגיש שאין לו מה לקבל מאף אחד. ממשיך הפסוק ואומר, ותלכנה נטויות גרון. אנחנו מבינים מה זה נטויות גרון, הפשט זה עם האף למעלה, כן, זה נטויות גרון, כאילו גרון נטוי, גרון גבוה, שוב משהו שמבטא רצון להיות יותר גדול, יותר גבוה מאחרים. הגמרא דורשת את זה אחרת, שימו לב, מה זה ותלך לנטויות גרון? שהיו מהלכות עקב בצד גודל. זאת אומרת, היו מהלכות, בנות ציון, אמרנו שזה הביטוי למציאות התרבותית באותה תקופה, היו מהלכות הליכה איטית. עקב בצד הגודל, הכוונה היא פסיעות מאוד מדודות וצמודות, מה שנקרא לתופף, כן, בטט, לא בטף, לתופף, הליכה של תפיפה תפיפה, זאת אומרת משהו מאוד איטי. תכף נבין מה המשמעות של ההליכה המשונה הזו, אבל שוב, רק מבחינת הקשר, אני מניח שזה מה שהגמרא התכוונה, איך הגיע מנטויות גרון לעקב בצד הגודל. כאשר אדם הולך הליכה רגילה, אז באופן טבעי גם הראש שלו קצת זז, כן? יש תנודות. כאשר אדם הולך בהליכה איטית וצמודה, אז יש לו אפשרות להשאיר כל הזמן את הצוואר ואת הראש סטטיים. אז ככה הגמרא אומרת, מה זה לך נטויות גרון? הלכו עם גרון נטוי, עם גרון כל הזמן יציב שלא זז, במה? בזה שההליכה הייתה איטית. מה אכפת לגמרא שנשים הלכו בצורה איטית? אז הנה, מסביר הרב, מה עומד מאחורי שפת הגוף המשונה הזו? אומר הרב, יש אשר תסובב הגאווה את כל הקומה של האדם, עד שתעבר כל כך את עיניו, עד שלא ימצא בנפשו שום חיסרון ושום רעיון שיסקיק אותו להתחבר לזולתו. מכל מקום, בעצמו ירגיש שיש בו צד שפל וצד עליון. דהיינו, חלק הגוף החומרי שכל החושים והנטיות הגסות נסמכים עליו, והחלק עליון, הצד השכלי, שרק על ידי ההשפעה הטובה שהצד השכלי משפיע על יתר הכוחות הגופנים, בשביל כך נעשה האדם כולו שלם. והנה הראש, נקרא כמה שורות ואז נסביר, והנה הראש הוא מכוון אל השכל, כל זמן שיש רעיון תוכני באדם, כן, משון תוכן, שגופו צריך הוא להיות מושפע מהנהגת השכל והכרעתו, אז אותה הנטייה בעצמה לא תיתן להתפתח באדם, הנטייה ללכת נטוי גרון ברמת ראש, בתנועה אמורה מניעת צורך של הראש להתעסק בהשגחת משטר הכוחות השולטים בכל מלוא החומר. מילים אחרות אומר הרב, אמרנו שכאשר אדם הוא מאוהב בעצמו, עסוק יותר מדי עם עצמו, הנרקסיסטיות הזו, שאדם יותר מדי מדבר על עצמו, יותר מדי מצטלם, יותר מדי עסוק בלהחצין, בונה לעצמו עולם שלם של תדמית, הדבר הזה מביא באיזה שלב לזלזול בתרומה של האחרים. בסדר, אין משמעות לאחרים, הוא שלם. אבל אדם כזה, אומר הרב, יכול להיות שגם אם הוא לא חושב שהוא יכול לקבל מאחרים, הוא לפחות מבין שהוא צריך להתקדם. זאת אומרת, אין לו מה להתעסק עם אחרים, הוא כבר מעל כולם. אבל לפחות הוא מבין שהוא צריך להתחרות בעצמו, שהחיים שלו אין עוד שלמות, והוא יכול להגיע להישגים יותר גדולים ולהשיג את יותר ממה שהוא השיג עד עכשיו. יש אנשים שבאמת נמצאים במצב כזה. מה גורם למשל, לא יודע, לביל גייטס לקום בבוקר? בן אדם, כמה יש לו? היה, לא יודע, פעם, אמרתי בעיתון הזה. כמה מיליארדי דולרים, לא יודע, 400 מיליארד דולר. בשביל מה בן אדם קם בבוקר? בשביל להרוויח כסף? מה עוד אפשר יותר ממה שיש לך? תשובה. אני מניח שמה שמניע אותו לקום בבוקר, זה הרצון ליצור. האדם אומר, בסדר, יש לי את כל מה שאני צריך, אין, כבר אף אחד לא ישיג אותי, אני לא צריך להוכיח שום דבר, אבל בשביל עצמי, אני רוצה להגיע להישגים קצת יותר גבוהים, לשפר את מה שאני עשיתי. זה גם בעיה, זה גם בעיה, כי שוב, אדם צריך לדעת שכל ההישגים שהוא הגיע עדיין, יש לאחרים מה לתרום לו. אבל לפחות, זה מכניס את האדם למציאות של דינמיקה, למציאות של התקדמות. יש מחלה יותר גרועה, שאדם מגיע לאיזה שלב שהוא כבר לא מגיש רצון להתקדם אפילו בעצמו. מבחינתו הוא הגיע למיצוי של כל הכוחות, ואין יותר לאן לשאוף. זה בעיה קשה, בעיקר במציאות של היום. אנחנו חיים היום בחברת שפע, בחברה שאנשים צעירים מגיעים להישגים מהירים מאוד בגיל צעיר, להישגים גבוהים מאוד בגיל צעיר. אדם יכול למצוא את עצמו בגיל 30-35, הוא כבר מסודר כלכלית, ראה עולם, הכיר דברים, ונכנס לאיזו תחושה ש... לא צריך יותר. ניוון אישיותי. זה מחלה קשה. זה שאדם מגיע למצב שהוא לא מרגיש צורך להתקדם. אומר הרב, אני קורא את זה שוב. יש אשר תסובב הגאווה את כל הקומה של האדם, עד שתעבר כל כך את עיניו, עד שלא ימצא בנפשו שום חיסרון ושום רעיון שיסקיק אותו להתחבר לזולתו. אמרנו, אדם מגיע למצב שהוא לא צריך אף אחד. הוא חי עם עצמו, הוא יותר טוב מכולם. אבל מכל מקום, בעצמו ירגיש שיש בו צד שפל וצד עליון. זאת אומרת, יש לגוף שלו לאן להתקדם. מה זה ותלכנה נטויות גרון? אמרנו, אנחנו מבינים נטויות גרון שהלכו, כן, עם האף למעלה. הרב מסביר מה המשמעות של ההליכה הזו. יצרו נתק בין הראש לבין הגוף. הגוף זה ביטוי למציאות החומרית, למציאות הסטטית, להווה, לחיים של העכשיו. לאדם יש ראש. הראש זה ביטוי למציאות הרוחנית, למה ששייך אל העתיד, לאן אפשר עוד להתקדם. במציאות נורמלית, הראש מחובר אל הגוף. זאת אומרת, הגוף מבין שהוא צריך כל הזמן ללכת ולהתקדם ולהכניע את עצמו לרעיונות הרוחניים שנמצאים בראש. אבל כאשר נוצר נתק, כאשר האדם מרגיש שהגוף שלו, עוד פעם לא ביחס לאחרים, ביחס לעצמו, הוא כבר הגיע למיצוי שלם, זה כבר קטסטרופה, זה כבר בעיה. אנחנו אומרים את זה גם בוידוי של יום הכיפורים, או בכלל בוידוי. באשרנו בגדנו, אנחנו אומרים, כישינו עורף. סברים מפרשים מה זה כישינו עורף? יצרנו חסימה. יצרנו חסימה בין העולם הגופני לעולם הרוחני. במה? בזה שהעורף, כן, כישינו עורף זה ביטוי לעקשנות. חוסר רצון של האדם להיפתח, להתקדם יותר מאיפה שהוא. זה דברים שהם מתאים. כל בן אדם מבין שהוא צריך קצת להתקדם. אבל יש אנשים מגיעים לאיזה שלב בחיים שזהו. הרבה פעמים גם מפתח איזה סוג של ציניות כזה. הם כבר ראו הכל, שמעו הכל, ידעו הכל. בסדר, הבנו. לא מרגש שום דבר. אין מה להתחדש, אין מה לבנות. הדבר הזה, אומר הרב, הוא יוצר, וזה הכיוון שהגמרא מובילה, זה יוצר הליכה איטית. הליכה איטית, מה המשמעות שלה? אין לאן לרוץ. אדם נמצא בקיפאון במקום. אדם שמבין שיש לו לאן להתקדם, הוא נמצא בנמרצות. הוא נמצא במסלול של דינמיקה, של דריכות, של זריזות. מסילת הישרים, נכון? זה המידה השנייה. זהירות, זריזות. זה ההלכה הראשונה. התגבר כארי לעבודת הבורא. אדם אמור להיות כל הזמן בתחושה של דינמיקה. יש לאן להתקדם, יש לאן לשאוף. הליכה איטית, ומה שמכונה היום הליכה נונשלנטית. יעני, בזרימה. שימו לב שהרבה פעמים את זה בני נוער, שאצלם תמיד הדברים מופיעים יוצאה יותר קיצונית, זה בא לידי ביטוי בשפת הגוף שלהם. הליכה כזו זרוקה. מה אתה אומר? תסתכלו פעם צריך לכם לצאת הרצאה לבני נוער היום, זה הרבה מאפיין. הם יושבים מולך, מבט כזה של... או לפני שפתחת את הפה, מבט של... מה? מה? מה תחדש לנו? מה? כאילו, אין אבא אמין אפילו שיש פה איזה מקום להתפתח. זה בעיה. זה הליכה, כן, ההליכה הזו כמובן לא על זה קם ונופל הכל, זה לא על שפת גוף הכל נופל, אבל זה קשור לעניין. שפת גוף שמשדרת נמרצות לעומת שפת גוף שמשדרת ניוון ועמידה במקום. עצלות. עצלות, הרב יגיד פה, זה לא מידה, אומר הרב. זה בעיה אמונית. שאדם לא פתוח לזה שיש שלמות אלוהית שצריך להתקדם. הוא רואה בעצמו כבר אלוהים. הוא רואה בעצמו סוג של שלמות. שבא לידי ביטוי בחוסר הרצון שלו להתקדם הלאה. מה זה? מה זאת אומרת? את צודק, בסדר? אז זה גם בעיה. אבל כאן הרב מדבר על, נראה לי, בעיה קצת יותר נפוצה. יש גם מצב כזה שאדם בייאוש ומוחלט, למרות שגם זה קשור לעניין. בייאוש כי הוא אומר, אין יותר, אין. מה שהשגנו, לא נצליח לצאת מזה. אבל פה זה מגיע עם איזה עמדת נחיתות. הרבה פעמים אומר הרב, זה מגיע הפוך, עם תחושה כזו. כן, כן. מה עוד אפשר לדעת יותר ממה שאני יודע? מה עוד אפשר להתקדם? אני חושב שזה קצת יותר נפוץ היום מהבעיה. צודקת שיש בעיה כזו, אבל זה בדרך כלל יותר לכיוון השני. מה זה? זה גאווה. זה הגאווה. בה הידיעה. זה גם אנחנו מדברים פה. אבל הרב מחדש פה, זה לא גאווה שאדם קצת מרגיש שהוא יותר מאחרים ומשלה את עצמו. זה יותר מזה. זה מחלחל לרמות הקיומיות של הנפש. שאדם אין לו רצון להתקדם יותר. אגב, הדבר הזה לפעמים יכול להגיע, או כמו שאמרנו, אצל אנשים צעירים שהגיעו להישגים מהירים מדי, בפעמים שהם נולדו עם כפית זהב בפה, ואף פעם הם מוכשרים מאוד, ולא היה להם אף פעם התמודדות רצינית, והכל הגיע בלי מאמץ. לפעמים זה גם יכול להיות במצב אחר. לפעמים אנשים מבוגרים שיוצאים לפנסיה, גם נמצאים במצב כזה. מה עכשיו? עכשיו זה המחקרים... היום זה כבר הפך להיות בעיה תרבותית בעולם, שהיום ברוך השם, עקב הטכנולוגיה, הגיל, כן, תוחלת החיים, היא הופכת להיות גבוהה. והנה, עכשיו העלו קצת הפנסיה בשנתיים. אבל עדיין זה בעיה, עדיין יוצא בגיל 67. מה עכשיו? מה עכשיו? וכאשר אדם לא מוצא עניין בחיים, לא מוצא מסלול ש... תשמעו, אדם היה מוכל לצאת לפנסיה ולחיות בשקט עוד 30 שנה? 30 שנה זה... זה חיים שלמים. אנחנו רובנו פה, לא עברנו את ה-30 בכלל. 30 שנה, אדם יכול לפתוח חיים שלמים. אבל אם זה לא קורה, אדם, וזה בא לידי ביטוי אחרי זה, במחקרים, שזה גם גורם לחוסר תוחלת חיים. כאשר אדם לא מוצא את המסלול לאחר הפרישה מהעבודה, לאיפה הוא הולך להתקדם. לעומת זאת, כתוב, אומרים חכמים, אומרים חז"ל, תלמידי חכמים, ככל שמזקינים, דעתם מתיישבת עליהם. תלמידי חכמים, תלמיד חכם זה לא הכוונה מישהו רב. תלמיד חכם מישהו כל הזמן בעמדה של תלמיד, כל הזמן בעמדה של קבלה, של התקדמות, של שמיעה, ככל שמזקינים דעתם מתיישבת. להפך, האדם אז כל שנה שעוברת הופך להיות יותר נמרץ. הוא למד יותר דברים, הוא מבין כמה יש עוד ללמוד, הוא מבין כמה יש לו עוד להתקדם. כשהם רואים אנשים כאלה ש... תפסו את עצמם, בגיל הפנסיה בנו לעצמם עולם עשיר של לימוד והישגים ומשפחה, שזה הפריחה הכי גדולה שלהם. באמת, אצל הפעמים רבנים זה קורה, רבנים מתי הם פורחים. יש מקצועות ששם הצעירים, נכון? העולם שייך לצעירים, בפוליטיקה ובלי רמז לבחירות הנוכחיות כמובן. יודע מה, במקצועות שדורשים מאמץ פיזי. אבל דווקא בגלל שקשורים לתורה, שיא הפריחה זה בגיל מבוגר. אז האדם סוף סוף מתחיל לראות תמונה קצת של העולם הרוחני. יכול להגיע להישגים מופלאים. אבל כך אדם הוא בעצם לחיות כל החיים. להיות כל הזמן במסלול של התקדמות. המשפט הידוע כל כך הם חוזרים עליו. צדיקים, אומר המדרש, אלה הם מנוחה. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שנאמר, מחיל אל חיל יראה אל אלוהים בציון. אלה מנוחה, עוד פעם, זה לא שהם נמצאים באיזה מרדף עצמי וחוסר שלווה. אלה מנוחה, הם אף פעם לא עומדים במקום. הם כל הזמן מתקדמים, כל הזמן מתקדמים. זוכר, הכרתי זה פעם מישהו, שכן, שהוא היה במקצוע שלו עם חברת הובלות. כן, הובלות של רהיטים. אז אני זוכר, הוא פעם היה לו איזה שבוע חופש. בשבוע חופש שלו, זה היה מדהים, הסתכלתי עליו קצת, הוא לא היה מסוגל לנוח. גם בשבוע הזה הוא היה חייב להזיז דברים בבית שלו, מקום למקום. זה נפלא. זה נפלא. ככה אדם צריך להיות. מה זה? זה הרצון למנוחה, זאת אומרת, שהמחשבה שהמצב הטבעי של האדם זה לנוח, זה התקלה. אנחנו רובנו חיים ככה. אנחנו עובדים, עובדים, עובדים. בשביל מה? בשביל להגיע בערב לשעתיים שנחים. או כל השנה עובדים בשביל לצאת לחופש, כן, בקיץ, לאיזה שבועיים בצימר. ויש כאן אנשים שכל החיים עובדים, בשביל להגיע לגיל 67 ואז לנוח. זה אומללות. זה אומללות. זה אדם שבעצם רוב חייו, 90-95% מחייו, הם סבל. בשביל, אדם כל היום עובד, בשביל בסוף כמה דקות של מנוחה בערב. זה לא המצב הנכון. המצב הנכון שאדם שמח בעמל. ההתקדמות, היצירה, אני אומר שוב, עמל זה לא במשמעות של סבל, שאדם מעמיס עצמו דברים שהוא לא אוהב, אלא אדם יוצר דברים, הוא מתחבר למה שהוא עושה, הוא יודע שהוא עושה דברים נכונים, הוא בחר לעצמו תחומים שהם נכונים, הוא במסלולי חיים שהוא יודע שהם תואמים לו והם תורמים למציאות, והוא כל הזמן חש התחדשות. זה האידיאל, לשם הרב מוביל אותנו בכל הסוגיה הזו. הוא לוקח את הנושא של גאווה ומותח אותה לכיוונים אחרים לגמרי. גאווה זה בעצם ביטוי לניוון אישיותי, לחוסר היכולת להיות פתוח ומתקדם ומתחדש. והאדם מלא ענווה בעומק העניין, זה ההיפתחות לשלמות. אדם כזה הוא מלא כל הזמן נמרצות, שמחה והתקדמות. כן.
אמר, אני חושב, תגיד, אדם שקרה כרופו,
זה עבודה אין לו בגלל חייל,
מה
בסדר, ברור, החיים לא מושלמים, ואדם יכול למצוא את עצמו עכשיו באיזה עבודה או באיזה תחום שהוא באמת סובל בו. טוב, האם הוא יכול לנסות ל... בסדר, הוא יכול. באיזה משהו אפורי שהוא לא מוצא ביותר מדי התחדשות. אז שתי אפשרות. אפשרות אחת, שיעשה הסבה. לא רק מקצוע, בכלל. בחייו ימצא כיוון אחר. או אם זה לא אפשרי, או שההסבה, המחיר שלה כבר יותר גבוה מההתחדשות, אז ינסה למצוא להתחדש בתוך מסגרת החיים שלו. אני לא יודע, אדם פקיד בבנק. בסדר, מקצוע מרתק. שישתלם בתוך שם, שהוא נמצא בתוך המערכת הזו, אז קדימה, שימצא שם תחומים חדשים, תחומי עניין. למה? יש שם הרבה תפקידים, הרבה אפשרויות. תעבור מטלר, להיות יועץ השקעות, לאט לאט תתקדם להיות מנהל סניף.
זה גאה, זה גאה.
לא?
לא, זה עושה, כי אדם מתבצע במקצוע מסוים.
אבל גם בכל מקצוע, בעיקר היום אגב, זה חלק מהדור שלנו, שהוא דור הגאולה, יש שם מרחבים אינסופיים בכל תחום כמעט להתקדם. יש ידע מקצועי והשתלמויות בכל תחום. זה כבר לא ימי הביניים, שאדם היה נפח וכל החיים היה דופק.
זה חלק שמתמחים את דבר מסוים.
וגם בהתמחות היום יש הרבה מאוד אפשרויות להשתכלל. והנה כן, יכול להיות שגם העבודה זה לא יהיה התחום המרכזי של חייו. הוא ימצא עוד תחום מקביל לחייו, הוא מתחדש בדף היומי שהוא לומד כל ערב. הוא מתחדש עם המשפחה שלו. אנחנו חיים בתוך מציאות נתונה. מה זה? אני אומר, במציאות... אתה צודק, האידיאל זה לא כזה. האידיאל הוא שאדם ישמח גם בזה שהוא פקיד בבנק כל שנייה. אבל אני רק אומר, החיים לא מושלמים. גם אנחנו, גם אדם שמצא איזה מקצוע שכן, זה כל חייו הוא חלם להיות קבאי, ואמרתי לכם שזה היה החלום שלי שהייתי קטן, היה מראים להיות קבאי, זה הוא נהיה קבאי. אבל לא כל יום יש לו שריפות, נכון? הוא יכול להיות פירומן ולהציט דברים, אבל לא כל יום יש לו שריפות. הרבה זמן, אני חושב בתחנה. בסדר, אז יתחדש בתחנה. יביא טוסטר חדש לתחנה, יעשה, אני יודע מה, יארגן ליגת שש בש בתחנה, לא יודע מה, שימצא דברים גם שם, שימלאו את חייו בעניין. גם אפשרות, בדיוק, לחבות שריפות של זוגות, יש הרבה אפשרויות, נכון. יצור, יצירתיות, אנחנו רואים פה שוב, כמו כל דברים באמונה, אנחנו רואים פה דברים עקרוניים, ברור שהחיים הם מורכבים יותר, ועדיין לפעמים מוצא את עצמו במסלול של אין מה לעשות, הוא תקוע באיזו נקודה מסוימת בחיים, אז כל אדם צריך להתמודד עם מה שהקדוש ברוך הוא נתן. אבל הרב זורק פה איזה קריאת כיוון כללית, שהאדם מכניס את עצמו לעולם שמראש, מגיל צעיר, זה מתחיל לנו מגאווה, מאשליה, מדמיון, שאדם לא חי רק עם עצמו ובונה לעצמו כל מיני רעיונות, ואז עם הזמן הוא גם מנוון בעצמו את השריר הזה של המאמץ ושל העמל. ואני קודם חוזר לאותה נקודה, העולם הזה של הסרטים, של המדיה, של האינטרנט, זה הדבר שמנוון באדם את היכולת ההתקדמות. הפסיביות הזו, זה שאדם יושב וחי בעולמות דמיוניים, מוצף כל הזמן בצבעים ובתמונות של עולמות שהם לא אמיתיים, שלא דורשים מעמל, שלא דורשים מאמץ, אלא הכל מכניסים לו בתמונה, וכמה שיותר משוכללת, וזה תלת מימדי, ואדם משלה את עצמו שזה החיים, אז כל היכולת להתקדם היא הולכת ונהרסת.
לא, אני תגיד את זה, סתם האדם דומה, אני חושב שהוא יגיד לראות סרטים, לא יודע מה, בין אם יש רומית או לא שרומית, הוא יגיד לך, תשמע, אני רואה סרטים כי סתם, טוב,
אז זהו שזה לא, זה לא נכון, זה לא נכון. סרטים זה לא להעביר את הזמן, זה יותר מזה היום. זה מצדי החיים של האדם. זה המקום המפלט מהחיים. ברור שזה לא שחור לבן. יש אנשים שעובדים, עמלים, באמת רואים סרט נרגעים וחוזרים לחזור ולעמול. אבל יש פה משהו תרבותי שהוא מושך את בני האדם אחורה. בעיקר שהם צעירים. בעיקר שהם צעירים. בעיקר שצעירים שמוצפים בזה, קשה מאוד אחרי זה להיכנס לעמל. כי הסרטים עניינם להביא לך נקודות C. להביא לך תמיד את הרגעים הזוהרים. אף פעם לא את העבודה הקשה. אף פעם לא את ההתאמצות. הם מכניסים אותך לעולם של ניוון. והדבר הזה הוא קשור לפיתוח מוגזם של כוח הדמיון, בלי העמל והבירור, ואיפה אתה נמצא ולאן אתה צריך להתקדם. בסדר? אז אומר הרב, אז יש אשר תסובב הגאווה את כל הקומה של האדם, עד שתעבר כל כך את עיניו, עד שלא ימצא בנפשו שום חיסרון ושום רעיון שיסקיק אותו להתחבר לזולתו. מכל מקום, בעצמו ירגיש שיש בו צד שפל וצד עליון. דהיינו, חלק הגוף החומרי שכל החושים והנטיות הגסות נסמכים עליו, וחלק העליון, הצד השכלי, שרק על ידי ההשפעה הטובה שהצד השכלי משפיע על יתר הכוחות הגופניים, בשביל כך נעשה אדם כולו שלם. אמרנו, אדם יודע שיש לו ראש, ראש זה ביטוי להתקדמות, למימד שהוא לא סטטי, אלא דינמי, כן, המימד הרוחני. והנה הראש הוא מכוון אל השכל, כל זמן שיש רעיון תוכני באדם שגופו צריך להיות מושפע מהנהגת השכל והכרעתו, אז אותו הנטייה בעצמה לא תיתן להתפתח באדם. הנטייה הזו לעמוד במקום, להיות איזה סוג של בטטה כזו, בכל האישיות, זה לא. הוא נמצא מחובר. תשימו לב שהחיבור גם בא לידי ביטוי בשפת גוף של דריכות. בסדר? אדם שהוא דרוך הוא קצת מקובץ. הוא נמצא בשליטה. הרב כאילו מתח את זה לכיוון הרוחני. הראש שלו שולט, שולט על הגוף. כן. שבת היא לא שבת מנוחה במשמעות של סטלבט. כן, למרות השיר הידוע. שבת, מי אוהב את השבת? סבא וסבתא וזה. לא, שבת זה מלשון שלמות. שבת זה מצב לא של ניוון אישיותי, אלא מצב שכל מלאכתך עשויה. זאת אומרת, אדם מגיע לעמל כל כך גבוה שהוא כבר ממוזג עם התכלית. זאת אומרת, אנחנו היום שאנחנו עובדים, קשה לנו לראות את התוצאה. אנחנו עובדים, 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 והתוצאה רק בסוף. שבת זה התנוצצות של מעין עולם הבא, של עולם שבו האמצעי והמטרה יהיו מאוחדים. כן? שהאדם הוא עמל, והעמל בא לידי ביטוי כבר בתוצאה של השלמות. זה עניינה של השבת.
מה
זה קשור לתחת של שבת? אני אומר, ששבת, שבת, אדם אמור, אדם אמור משבת, לא לשבת ש... שבוע זה איזה זוועה, טוב בוא איזה 24 שעות ננוח ונחזור. השבת אמורה למלא את האדם, הוא נוגע עכשיו בשבת, בסיבה עבורה הוא עמל כל השבוע. מסתבר שכל השבוע, כל מה שהוא עמל, זה בנה בעצמו כאלה דברים נפלאים, שהם באים לידי ביטוי בשבת. ועכשיו זה נותן את כל הכוח להתחיל שבוע חדש, עם כל העוצמה הזו, ולהגיע לשבת הבא עוד יותר מלא. והנה שבת זה... כמו שאני אומר שוב את המשל הזה, אדם הוא יוצר משהו בחייו, בסדר? אדם הוא אוהב לצייר, בסדר? הציור שלו, בזמן שהוא מצייר הוא לא מרגיש רע, הוא לא מרגיש שהוא כזה מסכן, הוא מצייר בהתלהבות, נכון? יחד עם זה שהוא רואה את התמונה, הציור השלם, זה נפלא, זה התחושה, זה הפרי, הנה זה התוצאה. ואז נותן לו כוח ללכת ולצייר שוב. זה להגיד שאין ניתוק. זאת אומרת, במצב שהאדם הוא מתחדש ויצירתי ומזדהה מה שהוא עושה, אין ניתוק בין הדרך לבין התוצאה. זה הכל תהליך אחד שמפרה אחד את השני. המציאות של שבת באה לבנות באדם. זה סודות שבת. סודות שבת זה השתלמות. האדם מגיע לנקודות מסוימות ששלמות באישיותו ובאות לידי ביטוי בתפילות שבת, בסעודות שבת. ודאי. זה הרעיון של שבת. שבת זה זמן של עבודה רוחנית אדירה משבת. א', נגב חומוס זה גם לא פשוט. העיקר בשבת זה לא הניגוב חומוס. שבת למשל מופיע בספרים ששבת זה זמן מעולה ללמוד סתרי תורה. אדם נוגע בנקודות תהומיות בנפש שלו בשבת. תפילות שבת זה עמל, זה עבודה, אבל זה עמל מלא שמחה, מלא עושר. גם סעודת שבת. זה הרעיון. לא, מה... כאילו, מה חשבת שבת? מה... איך אתה מפס? זה לא העיקר. כל הדברים האלה זה רק אמצעים להביא, להציף לאדם את השלמות שהוא נמצא בה. נפלא. מה, לא, מה שאסור לה... בסדר, אנחנו נמצאים בדרגה מסוימת שמבחינתנו...
מה פה
העניין של העבודה? אני אומר שוב, יש שתי סוגים להבין שהאדם מגיע אל המטרה שהוא בסופו שאף אליה. יש אדם מגיע למטרה שמבחינתו כל הדרך היא עמל מייגע ולא נצרך, ואם הוא היה יכול, היה מגיע רק לתוצאה. זה גם דרך מסוימת לחיות, שאולי אנחנו נמצאים ברמה כזו, אז לפעמים השבת היא משמשת גם כאיזה מפלט מכל הבעיות של השבוע ברמה הזו של די. אבל יש דרך אחרת להביט על מטרה, שהמטרה והדרך הן מאוחדות. כן, נכון, כתוב על הלל ושמי, ששמי היה כל פעם לוקח, היה מוצא פרה בהמנה, היה אומר זאת בשביל שבת, נכון? ואז כל הימים שלו היו בשביל השבת. אבל הלל, אם אני לא טועה, אומרת הגמרא, הייתה מעלתו גדולה יותר. מה הוא עשה? כל יום הייתה בשבילו שבת. הוא לא היה צריך את ה... כמו שאצלנו קצת, את ה... מתי תגיע השבת. הוא חי את השבת ביום יום. היה אחדות בין השבת ובין ימי החול שלו. היום יום ראשון בשבת, כך אנחנו אומרים שם בשיר של יום. היום יום שני בשבת, היום שלישי. כל הימים הם מוארים מתוך השבת. זאת אומרת, השלמות מופיעה בתוך עבודת המעשה שלנו. לא בניתוק ממנו. זה שבעולם הזה יש הבדל בין אמצעי למטרה, זה פשוט. אנחנו לא חיים עוד בימות המשיח. אבל ככל שאדם הוא יותר שבתי, ככל שאדם הוא יותר חי את הדברים האלה, הדברים מתאחדים. הוא מרגיש את קדושת השבת בימי החול, והשבת עצמה היא הביטוי והתוצר של כל ימי החול, ולא בניתוק ביניהם. מקווה שזה קצת ניסינו להסביר. כן.
אני
רץ
כל השבוע, אבל בשבת אני יוצא,
כמה
קילומטר
מספקתי,
וזה
מלא
אותי שמחה
לרוצה. כן, אפשר אולי קצת להמשיך בצורה כזו. כן, נכון. נכון. בכל מקרה, אבל סן אני אומר, מבחינה מעשית צריך לדעת, שבת היא לא אמורה להיות יום של ניוון שכלי, רוחני ורופני. כמה כל נושא אגב שסעודות שבת צריך לדעת, זה נכון שקראת על השבת עונג ולבו עליי ואני פורע, אבל זה מדובר במדרגות רוחניות מסוימות. זה לא שהאדם הופך את השבת לסעודות שחיתות ולמציאות כזו שעכשיו הכל מותר. זה לא כך. יש עניין להרבות קצת במאכל ובמשקה, כדי לכבד את השבת. לא עכשיו... הרב צבי יהודה, כך פחות מסופר עליו, לא שראיתי זה, אמר לי תמיד חכם, הוא לא שר בשבת, ככה אמרו לי, שוב, הוא לא שר בשבת את השיר, מה ידידות מנוחתך? למה? כי מוזכר שם יותר מדי אוכל. יתענג בתנוגים, בבורים, סלב דגים, לא לדבר על ישדך הבנות, שזה בכלל, כידוע, תמיד, הייתם פעם, הייתם פעם בשבת אולפנה, אשתי מורה באולפנה, אבל חבל הזמן מה שעושה שם בשירים. גם שא' הם שרות עם תנועות הבנות, לא יודע, כל שיר זה יש פנטומימה מלווה. אבל שמגיעים לשדך הבנות, מה שרץ שם, חבל הזמן. וכמובן אצל הבנים זה השינה משובחת גם כזה. גם כאלה, שינה, שבת, 24 שעות שינה, מה נסגר? זה לא יום של שחיתות. שבת זה יום שבו הצדדים היותר תאומיים בנפש הולכים ועולים, הולכים ועולים. שבת זה יום של עשייה רוחנית, יצירה רוחנית. קיצור, אני מצליח כמובן להעביר פה בין כל המשפטים את הרעיון הכללי. הרעיון הכללי הוא שהשבת היא חלק מהעשייה, רק שהיא הפרי של השבוע, אבל גם הפרי מחובר עם הענף. אני מקווה שאיכשהו הצלחנו להעביר את הדבר. אז בואו נחזור. אומר הרב, ואז, והנה הראש הוא מכוון אל השכל, כל זמן שיש רעיון תוכני באדם שגופו צריך להיות מושפע מהנהגת השכל והכרעתו, אז אותה הנטייה בעצמה לא תיתן להתפתח באדם. הנטייה ללכת נטוי גרון בערמת ראש, בתנועה אמורה מניעת הצורך של הראש להתעסק בהשגחת משטר הכוחות השולטים בכל מלוא החומר. הנטיית גרון זה ביטוי שיש ניתוק בין העולם הרוחני לעולם הגופני. והנה, כל זמן שאדם מרגיש בעצמו ששלטון השכל, אפילו השכל שלו עצמו, שהוא צריך להיות מתפשט גם כן על הכוחות הגופניים כולם, אז כבר מתגלה ברעיונו סדר שלם של מטרות, של רעיונות חדשים שהוא צריך להשיגם, עד שימצא בעצמו תמיד שהוא עולה במעלה יותר שלמה מה שעומד עליה בתחילה. אמרנו, כאשר השכל, אז הוא כל הזמן הולך ומתקדם. דענו ששלטון השכל על חומרו, על החומריות שלו, הוא במעלה יותר שלמה ממה שהייתה אצלו בתחילה. ואז כאשר זה קורה, כאשר הראש מחובר אל הגוף, כאשר הגוף רוצה לעלות אל הכיוון השכלי, אז לזה יתעורר בו כוח הזריזות הפנימית. שאמרנו, זה מה שפתח באדם את הזריזות, את הדינמיקה, את הנמרצות, שנמצא שהוא קשור באיזו רדיפה מוסרית. וככה אדם אמור לחיות, כל דבר לעשות תכליתי, ממוקד, מהיר. מהיר כמובן לא ברשלנות וברדידות. לעשות את הדברים, עדיף תמיד איכות מאשר כמות. מבינים? לעשות משהו מהר ומרוכז, זה פונקציה איכותית. לעשות משהו ולמרוח אותו, זה פונקציה כמותית. זה משהו חומרי. יש ללמוד משהו, עדיף ללמוד זמן קצר בריכוז, מאשר זמן ארוך וחוסר ריכוז. בסדר, אתה מכוון לעצמו. עכשיו אני לומד חצי שעה, מתרכז רק בזה. אחרי זה אני לוקח שעה מנוחה. שעה הפסקה יזומה. אדם מחליט בעצמו, זאת הפסקה יזומה. אבל זה נמצא בשליטה. הוא שולט על החיים, ולא החיים שולטים עליו. כאשר אדם נמצא בניוון האישיותי הזה, שכל דבר הוא דוחה, הוא דחיין, כל דבר נמרח, כל דבר שהוא עושה, זה לא איכותי, זה הבעיה. אם תסתכלו פעם, את גדולי ישראל, תסתכלו על, עושה לי, מה אתם, כמה פעמים לבחון את זה, גדולי ישראל, תסתכלו שפת הגוף שלהם, תראו שהיא כזו. אנשים מאוד נמרצים, מאוד מאוד ממוקדי מטרה. כל דבר עושים, מהיר, ברור, חותכים, מתקדמים הלאה. זאת אומרת, ככה אדם אמור, בגדול כמובן, לחיות. במול הזה שמנגנים, אז אני לא יודע אם צריך לעשות מהיר, ממוקד ומתוח, אבל כל דבר שעושים, אתה מתרכז? כן, מתרכז. אדם עכשיו רוצה לעשות משהו, מסיבה מסוימת, הוא מתרכז בה, הוא עושה אותה טוב ומתקדם עליה. ולא עכשיו בניית סדר יום, זה מאוד חשוב לדבר הזה. אדם מעמיד לעצמו מטרות, הוא צריך להשיג את הדברים האלה והאלה, אחרי זה ילוח, יסיים ועכשיו לך שעתיים לנוח, אין בעיה, אבל להתמקד, להתמקד. מריחה אישיותית זה, זה שפת הגוף. סיפרתי לכם, אני בימי ראשון, אני מרצה לחיילים בצבא, צבא שנקרא תרבות יום א', אז אנחנו, לא רק אני, זה כמה עוד מרצים, אז בדרך כלל חיילים טירונים. טירונים, אין להם עוד בדרך כלל קומטות, תגיות, זאת אומרת, עוד לא יודעים איזה חיילים. אז עשינו פעם תחרות, כמה מרצים, אמרנו, אנחנו מסתכלים על יחידת חיילים מרחוק, ומרחוק, בלי לדעת, אנחנו אומרים באיזה יחידה הם, רק לפי שפת הגוף שלהם. בסדר? וזה עבד, זה עבד. אני לא אגיד לך, כמובן, יש חריגים לפה ולפה, אתה רואה את זה, לפעמים אתה רואה יחידה, יחידה מובחרת, יחידה של חיילים. אתה רואה אותם, הם שבועיים בצבא, שלושה שבועות בצבא, אבל הם עומדים כמו לוחמים. אחרי זה משהו משדר כזה, עמידה יציבה, בטוחה, דרוכה, ויש יחידות, לא אגיד כמובן את שמה, שזה לא כך. את החיילים עומדים כזה, עוד יום בצבא, אוף, איזה בסה. או עמידה מפוחדת כזו, מה יקרה? יצעקו עלינו, לא יצעקו עלינו. זה קשור לעניין, קשור לעניין. וגולני עומדים ו... הלאה. יזרמו, זרמו. חנו מערב, לזאת יתורה בו כוח הזריזות הפנימית, שנמצא שהוא קשור באיזו רדיפה מוסרית. מה שאין כן כשהגאווה הגסה מגיעה עד קצה גבולה, עד שלא די שלא ימצא בעצמו אדם שום חיסרון שיסקיקהו להיות עבורו נטפל לזולתו התחברות של ראות, אלא שאפילו חלקיו עצמם, לא רק שאדם לא חושב שהוא צריך להשתלם מאחרים, אפילו ביחס אל עצמו, ימצא שכל אחד מהם בפני עצמו הוא עולם שלם שאינו נזקק במאום לזולתו. זאת אומרת, התפיסה הפירודית הולכת ומחלחלת. לא רק שהוא נפרד מאחרים, גם האישיות שלו היא חלקים חלקים. שום דבר לא צריך להתחבר לשום דבר. כל דבר זה בפני עצמו. ואז יתרומם הראש בנטיית גרון, גמר חותמה של הרישה הגאוותנית. ואז כבר בטלו כל האידיאלים. אין שום מגמה והתרוממות, וממילא אין לאדם זה כי עם ההנאות של חיי השעה. ואז המנוחה של העצלות, התבועה על יסוד הרשע של הגאווה, מלפפת אותו. שימו לביטויים של הרב. הוא אומר, עצלות בעומק העניין זה גאווה, ובעומק העניין זה רשעה. מה זה רשעה? לא שאדם כאילו הוא רע ורוצה להזיק לאחרים, אלא יש פה משהו מנוון בכל האישיות שלו. בסדר, עצלות זה לא רק איזה, טוב, יש לי קצת בעיה, אני קצת עצלן. לא, שתי עצלן זה קצה מחט של עולם אישיותי שלם שלא פתוח לדבר השם. חריצות, זה הבסיס לעבודת השכן, ומסילת הישרים, שם את זה בקומה השנייה. קודם כל זהירות, אדם צריך להיזהר מדברים שליליים, והשני, זריזות. כמה שיותר לעבוד על הנושא הזה, לפעמים עובדים על זה, אגב, מהחוץ אל הפנים. אדם שהוא עצלן. גם יכול, כושר גופני, מאוד מאוד קשור לדברים האלה. זה הדברים שנמצא בנמרצות, זה בונה באדם את הדברים האלה. מה שמענו, סדר יום, משימות מוגדרות. בסדר? משוב. זה דברים שהאדם צריך להכניס לעצמו במסלול החיים מגיל צעיר. מגיל צעיר. כל הזמן להיות במסלול של נמרצות, ולא להתנוון במקום. ולכן אומר הרב, ואז המנוחה של העצלות, התבועה על יסוד הרשע של הגאווה, מלפפת אותו. זה משהו שמלפף את האדם, מוריד אותו. אומרים חזים, בטלה מביאה לידי זימה. זה מסלול שהוא בלתי נמנע. אדם שלא נמצא ביצרנות, בדינמיקה, בהתחדשות, שאומרנו, עם עצמו יותר מדי, ואז האישיות מתפרקת ונוזלת לו בין הידיים. וזה הולך מהלך היום, ומתבצר בשיטה קבועה, שעוקרת כל מהלך החיים של יסוד ההורה האלוהית של התורה כולה. מערב, כאשר זה הופך להיות משהו תרבותי, כאשר כל בנות ציון הולכות נטויות גרון, זאת אומרת, התרבות כולה, זה התפיסה שלה, שהכל כזה בצורה מדולדלת, לא ברורה. כן, אומר הרמב״ם, הסיבה שחרב הבית, הוא אומר את זה באגרות שלו, שאבותינו הלכו אחרי ההבל ויבלו, ולא התעסקו בלימוד המלחמות וכיבוש הארצות. מסביר המפרשים מה הרעיון? שוב, התרבות הישראלית באותה תקופה נכנסה לעולם של עזיות, של בטלנות רוחנית כזו, שלא ברור ימין שמאל, והכל כזה נע בעולם מעופל, והנמרצות לניהול חיים מעשיים. כי האדם פרטי, אם הוא מתנוון, בסדר, החיים שלו הולכים לזבל, אבל לפחות אחרים. אבל כאשר החברה כולה היא כזו, מי ינהל את החברה? מי יצליח פה להמריץ את הדברים קדימה, אם כולם הם כאלה הולכים עקב בצד אגודל? חייבים את הכוחות האלה שיניעו את החברה. לכן אומר הרב, כאשר זה קורה, כאשר זה מתבצר כשיטה קבועה שעוקרת את כל מהלך החיים של יסוד ההורה האלוהית של התורה כולה, הבאה לצרף את הבריות ולרימה משפרותם אל רוממות המעלה האצילית, ובזה האומה מתמוטטת. כי היא מאבדת את יסוד סגולתה וכוחה הפנימי, הטבוע בקרבה מרות צורים, שהוא הפך הגאווה המאוסה של נטיית גרון והילוך עקב בצד הגודל. האומה כולה מתמוטט, החברה כולה מתמוטט. מראש עזיבת כל רעיון מקודש, הדורש העתקת ערך. העתקת ערך, זאת אומרת, העתקה זה לזוז. אדם צריך להיות בתזוזה, בשינוי, לא עומד במקום. הגורר גם כן נטיית זריזות של העתקת מקום בתנועה מהירה ומזורזת. ההפך מהליכה עקב בצד אגודל. אז חלק, עכשיו זה כמובן על דרך החיוב. כשאדם רוצה להימלט מזה, אז אם אמרנו שבפסקה הקודמת אדם אמור לטפח לאט לאט את הענווה, להביט על חסרונות שלו, להבין שאחרים משלימים אותו, מערב, אדם צריך לעשות דבר נוסף, לפתח בחיים שלו כל הזמן נקודות שאיפה. כל הזמן למצוא אתגרים חדשים, מטרות חדשות, להיות יצירתי, בסדר, להעמיד לעצמו משימות, וכל הזמן להיות במסלול חיים של נמרצות. ולעשות את זה בכל דרך אפשרית. זאת אומרת, זה מתחיל מהרמות הכי קטנות. מאיך אדם קם בבוקר, האם לוקח לו חצי שעה עד שהוא מתאפס על עצמו, ושאחרי 5 דקות הוא שוטף, מכניס את הראש מתחת למים הקרים, ומתעורר. זה קשור לאיך שאדם הולך לישון בלילה. אני שמעתי פעם ביטוי כזה, לא עמד אחד. מערב אליסדה, אמר, אדם לא יכול ללכת לישון כמו חתול ולצפות לקום כמו פנטר. מערב שכן מגיעים לשינה, בום, נופלים על המיטה עם הבגדים, בלי לצחצח שיניים. בסדר? השינה היא כזו מקומטת וקמים חצי אפופים. אדם הולך לפני שהוא הולך לישון, עושה מקלחת, צחצח שיניים, אומר קריאת שמע, עושה חשבון נפש, קורא איזה פסקה באורות התשובה, בכל זאת בשביל שיהיה לו על מה לחלום בלילה, נכנס לשינה מרוכזת, ממוקדת. אלא אם כן, יש לו כמובן תינוקות שמעירים אותו באמצע הלילה, שהשינה היא פחות ממוקדת, אבל בזה, והוא קם בבוקר, גם לא יקיצה טבעית, אין יקיצה טבעית, יקיצה טבעית זה יקיצה לא יהודית, אין דבר כזה בעם ישראל יקיצה טבעית, ואין, עם ישראל תמיד שיקיצה יזומה. יש זמן תפילת שחרית, יש זמן שאדם צריך לעבוד, קם, מתחיל את היום. גם ביום יש לו דברים מוגדרים, מסלול מוגדר, הולך, מתקיים. ובתוך המסלול הזה יש זמן גם לחופש. אז גם החופש הוא נראה בהתאם. אדם שהוא עמל ונמרץ, אז גם החופש שלו הוא ממוקד ומרוכז. עכשיו יוצאים 3 ימים לצימה. לא אכפת מאף אחד, מחבים פלאפונים, כי עבדנו קשה, ועכשיו אנחנו נחים. והמנוחה הזו היא חלק מהעבודה. היא חלק מעבודת השם. ככה כל החיים נמצאים במסלול שהולך מחי ללחי. וזה הדברים שהרב מנסה לגדל בתוך הסדרת פסקאות הללו. טוב, אז נעצור כאן, נמשיך בעזרת השם שבוע הבא.